אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם. בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינות ולמאזינים שלנו, אתם על רדיו סול, התוכנית כי אני חייל, התוכנית שנותנת לכם מידע, כל מה שנוגע לזכויות של חיילים, סוגיות שמעניינות בנוגע לשירות הצבאי, כל מה שאתם צריכים לדעת לגבי השירות הצבאי. ואני מזכירה שאנחנו נשמח לשמוע מכם ולקבל מכם שאלות או נושאים שתרצו לשמוע עליהם. ובמסגרת הפניות האלה, לאחרונה קיבלתי ממאזינים כמה נושאים ממש מצוינים, ואנחנו כבר התחלנו לעבוד על התכנים בהתאם, ובתוכניות הקרובות אתם תקבלו תכנים ומרועיינים מאוד מאוד מעניינים, והטלפונים שלנו, כמו תמיד בתחילת התוכנית, 03-677-3636, או בוואטסאפ 053-807-1213, נשמח לקבל מכם פניות. ואני מזכירה לכם שבתוכנית שלנו ב-13 למאי התארח בשידור אופירה אבירם. אופירה אבירם היא נומרולוגית, וכל חייל שנמצא 3 חודשים לפני שחרור מוזמן לשלוח לנו או לי בפרטי את תאריך הלידה שלו, ואופירה תיתן הכוונה בשידור לקראת השחרור או בכלל בכל תחומי החיים. והיום בתוכנית אנחנו עם אורחים נכבדים, והראשונה היא קצינת פניות הציבור, סגן אלוף שירין בן אקן. צהריים טובים, שירין.
צהריים טובים, אולי, ולכל המאזינים.
והסגנית שלה, רב סרן גלית אלפסי.
אהלן, צהריים טובים.
צהריים טובים גם לך. ויהיה איתנו בהמשך אורח נוסף, שיעלה לשידור טלפונית, שמו ניב אפרון, מנכ"ל עמותת ריסטארט, ואנחנו בהמשך גם נסביר מהי עמותת ריסטארט, עמותה מדהימה. ולפני שנפנה לאורחים שלנו, נתחיל בשיר של חייל בשם ים רפאלי, כשהכאב ימצא לו חברים, ים רפאלי. אז שוב צהריים טובים לסגן אלוף שירין בן אקן ולסגנית שלה גלית. שירין, אולי נתחיל בזה שתסבירי לנו מה זה בעצם קצינת פניות ציבור. מה התפקיד?
אוקיי, אז ממש פניות הציבור, ממש כשמו כן הוא. אנחנו גוף צבאי ומקצועי שאמון על הטיפול בפניות. ובעצם התפקיד שלנו הוא לגשר בין צהל על כל פקודותיו, החוקים, הנהלים, לבין הציבור שפונה בכל נושא שרק יכול להיות קשור לצהל. ולמעשה התפקיד שלנו הוא באמת לברר את הפניות, לבדוק אותן, לגשר במידת הצורך, לחבר בין הפונה לבין היחידה הרלוונטית, המפקדים הרלוונטיים.
מתי אפשר לפנות?
פניות הציבור זה גוף שזמין 24/7, 365 ימים בשנה. יש לנו מוקד שפעיל בכל רגע נתון. ולמעשה אפשר לפנות בכל שעות היום, בכל נושא, ותמיד יהיה מענה.
תמיד יהיה מענה. שיענה. עכשיו, בוא נניח שבאמת מגיעה פנייה ב-3 לפנות בוקר, כמו שכתבתי בפרומו של התוכנית, יש מענה לנושא?
ודאי, ודאי. יש לנו שם רכזים שנמצאים שם במהלך כל הלילה ועונים לטלפונים. כמובן שיש פניות שהן קריטיות ותכופות ויטופלו במיידי גם במהלך הלילה.
למשל?
ובטח אם לצורך העניין מחפשים חייל, אם יש איזושהי הודעה דחופה להעביר לחייל, קוראים לנו מקרים לא עלינו ש צריך להעביר לחייל הודעה, לדוגמה שקרוב נפטר או משהו כזה. אלו דברים שממש אנחנו נטפל במיידי, חיילים שנתקעו וצריכים פתרון לינה, מישהו שהגיע לטיפול רפואי וצריך מענה, אז אלו כמובן דברים שאנחנו נענה דוק ונטפל בהם במקום. יש גם פניות שמגיעות בלילה למרות שהן לא דחופות, ואז במקרים כאלה או במקרים לחילופין שדורשים איזשהו ברור מעמיק יותר, משהו רחב יותר, אז אנחנו ניקח כמובן את הטלפון, ואנחנו נמשיך על זה מעקב בשעות היום.
בשעות
המקובלות. אבל גם לשיחות האלה אנחנו נענה, ואנחנו ניתן את המענה גם בשעות הלילה.
מי יכול לפנות אליכם למעשה?
הציבור. הציבור זה ממש כולם. החל מחיילים ומשרתי קבע, אנשי מילואים, הורים של חיילים, אזרחים שהיה להם איזשהו מגע עם הצבא, ממש כל אחד, אפילו מישהו שנסע באוטובוס ונתקל בחייל ויש לו משהו, איזושהי פנייה, יכול לפנות אלינו. אין הגבלה. אנחנו, כל פנייה שמגיעה אלינו היא נבדקת, כל פנייה שמגיעה אלינו מבחינתנו לגיטימית, וזה נכון לגבי כל, כנה לגבי כל פונה. כל פונה שיגיע אלינו, מבחינתנו הוא פונה ראוי.
שיקבל מענה. איזה פניות אתם מקבלים? תני לי נושאים ככה רגילים שבהם אתם מקבלים פניות.
אז אנחנו האמת מקבלים פניות על ממש על כל דבר שרק אפשר לעלות על הדעת, החל מכמובן דברים שקשורים לפקודות ולנהלים, דרך דברים שקשורים לרישומת.
מה זאת אומרת דברים שקשורים לרישומת?
נגיד שמישהו לצורך העניין קיבל איזשהו אישור וטוען שיש לו, שהוא מכיר משהו אחר. לדוגמה, עשה קורס והקורס לא מופיע לו.
Okay.
קיבל איזושהי תעודה והדרגה שמוזנת לדעת דבריו היא לא okay. נכונה וכולי. אז באמת כל דבר כזה
אלה פניות אבל של חיילים יותר. מה לגבי
אלה פניות של חיילים? יש לנו פניות על כל נושא הרפואה, אנשים שצריכים מענה בתחום הזה, המון פניות בכל מה שקשור לצבא חברה,
אזרחים שפונים.
צבא חברה זה יכול להיות עכשיו בשעת חירום עם ישראל שפותח את ליבו ורוצה להגיע, לחבק את החיילים, לתרום, לסייע להם בכל מיני דברים.
כן, אתם מקבלים פניות כאלה?
אז אנחנו מקבלים פניות כאלה. אמנם יש בצבא ענף שזה הייעוד שלו, ענף תרומות, ואנחנו למעשה נהיה רק הגוף המקשר, אבל בהחלט יש לנו הרבה מאוד פניות כאלה. לצד באמת פניות על כל הנושאים, על שכר ועל הטבות שחרור, ולפעמים אנשים שעשו מילואים ופונים לגבי השירות שלהם במילואים, הורים שפונים על הילדים שלהם, איפה הם נמצאים, אנחנו לא מצליחים להשיג אותם, אנחנו רוצים לעזור להם, אנחנו מרגישים שיש איזושהי
בעיה. ואז איך המענה? בואי ניקח למשל את הדוגמה הזאת של ההורה שפונה. לגבי החייל, אתם מפנים את זה למפקדים והמפקדים חוזרים אליהם, או שאתם נותנים את המענה, איך זה עובד?
אז זה מאוד מאוד תלוי בסוג של הפנייה. בכל מקרה, אנחנו תמיד, אנחנו בתפיסה מאוד מושרשת שהמפקדים הם הכתובת שאיתה אנחנו צריכים לעבוד, ואני באמת יאמר לזכות המפקדים המצוינים שלנו, שיש לנו שיתוף פעולה מעולה מהצד השני. אז באמת מה שאנחנו נעשה בכל המקרים זה קודם כל נפנה למפקדים. כמובן שאם יש טענה לאיזשהו מפקד משהו ספציפי, אז אנחנו לא נפנה במקרה הזה לאותו מפקד, אבל אנחנו כן נפנה למפקדים שמעליו. ובאמת יאמר לזכותם, דברים מטופלים מאוד מאוד מהר, אנחנו מקבלים מענה שהוא מאוד טוב, מאוד קואופרטיבי. הרבה פעמים אנחנו, בכל מקרה אנחנו נחזיר תשובה לפונה, אבל הרבה פעמים אנחנו גם נאפשר לייצר את הקשר הזה בין הפונה לבין היחידה הרלוונטית, והם יעשו גם את השיח באופן ישיר, לצד זה שאנחנו נמשיך את המעקב מהצד שלנו.
אוקיי. נתת לנו דוגמאות ככה לפניות שהן מאוד נקודתיות, זאת אומרת, השכר של X או שירות המילואים של Y. את יכולה לתת דוגמאות שהן הובילו בעצם מאיזושהי פנייה נקודתית לאיזשהו שינוי שהוא יותר רוחבי בצבא, משהו שהוביל לעבודת מטה ושינוי משמעותי?
אז קודם כל, היות וכל פנייה ממש נבדקת לעומק, הרבה פעמים אנחנו מגלים דווקא מתוך פנייה אחת, ממש כוחה של פנייה, שבאמת יש פנייה על משהו אחד ספציפי, ותוך כדי שאנחנו מבררים את הפנייה, אנחנו מבינים שיש איזשהו מקום לבחינה מעמיקה יותר, ואולי לשינוי נרחב יותר. ובאמת
למשל,
לאורך השנים, אז היו כל מיני פניות שהגיעו והובילו לשינוי מערכתי. דוגמה אחת הייתה בעבר איזושהי פנייה שפנה אלינו מישהו ואמר שהוא חושב שנכון לבחון את היקף שעות השינה של חיילים ביחידות הכשרה. הוא בדק לדבריו בצבאות אחרים בעולם ומצא שיש אולי איזה מקום לעשות בחינה מחודשת. ובאמת מתוך הפנייה האחת הזאת, בשיתוף של גם גורמים בזרוע היבשה שהרימו את הכפפה, גם בחיל הרפואה שהרימו את הכפפה, אז באמת עשו בדיקה מעמיקה שהובילה בסופו של דבר לזה שביחידות ההכשרה, בזרוע היבשה, העלו את שעות השינה מ-6 שעות ל-7 שעות. ממש ככה מפנייה אחת יחידה שהגיעה והציתה את האירוע הזה.
את השינוי.
כן, היה לנו, אתם בוודאי מכירים כל נושא בנים היחידים, השירות של בן יחיד ביחידה לוחמת הוא מחייב אישור חתימה של ההורים שמאשרים לו באמת לשרת ביחידה קדמית. ובעבר ההורים יכלו לחתום, ובכל רגע נתון הם יכלו למשוך את, את החתימה שלהם, ובעצם אנחנו נדרשנו...
כשאולי נסביר רגע אחד, כשהורך מושך את החתימה, או לפחות מה שהיה בעבר, המשמעות היא שהחייל בעצם כבר לא יכול להמשיך ולמלא את תפקידו, זאת אומרת הוא חייב לחזור ולהיות בתפקיד עורפי.
נכון, וזה גם באופן מיידי היה, זאת אומרת, תיאורטית עכשיו ממש בזמן... הלחימה, זה לא תיאורטית, היה מקרים שנמשכו חתימות ונדרשנו לפעול, ובאמת גם הדבר הזה הוביל לאיזושהי עבודה ולאיזושהי בחינה, והיום הורים יודעים שברגע שהם חותמים ומאפשרים לילד להתגייס ליחידה שהיא לוחמת, אז למעשה החתימה היא לכל אורך השירות שלו.
והם לא יכולים לחזור בהם,
נכון,
למעשה.
והם לא יכולים לחזור בהם. זה דברים ככה גדולים. יש גם דברים קטנים יותר שפונה בן אדם על עצמו, ואז אנחנו מבינים שנגיד הוא פונה על איזשהו משהו, לדוגמה, שקשור לאיזשהו תשלום או משהו בשכר, ואז מתוך הדבר הזה אנחנו מבינים שיש לנו איזו בעיה גורפת שלפעמים היא אפילו עניין של רישומת או איזשהו משהו שלא מוגדר כמו שצריך, וגם זה קרה לנו. איש מילואים אחד פנה על עצמו, ומתוך הדבר הזה הבנו שיש לנו... כ-170 חיילי מילואים שהיה איזשהו עניין עם התשלום שלהם, וגם זה טופל.
זאת אומרת, פתאום הם קיבלו הודעה כן. שיש איזשהו שינוי והם...
כן, לפעמים באמת פנייה אחת היא עושה שינוי משמעותי, לא רק לבן אדם שפונה. אגב, לפעמים אנשים אפילו לא פונים על עצמם, לפעמים אנשים פונים ככה על איזה רעיון כללי ו...
יפה. מה למשל, פנייה...
וגם זה משפיע.
לגבי הכלל?
לדוגמה, היה לנו לא מזמן איזושהי פנייה על מישהו שחשב על איזשהו תהליך שנעשה... עם הבן שלו, שהיה איזשהו מקום לשיפור, לא נפרט ככה את המקרה בדיוק, אבל בסופו של דבר, כשהוא פנה, הוא כבר, המקרה כבר טופל, והמקרה של הבן כבר טופל, אבל הוא כן מצא לנכון וחשב שיש לו נקודות להעיר את, את התהליך, וביקש ככה שנפנה במקרה הזה לאלוף הרלוונטי, ובאמת עשינו את זה, ובאמת אותו אלוף
הרים את הכפפה,
לקח את הדברים, ו... התחייב ככה לבדוק ולהעמיק.
גלית, אני רוצה לשאול אותך לגבי פניות מוזרות. בואי תספרי לי, דיברנו פה על פניות בשלוש לפנות בוקר, אז הבנו שלא כולן מוזרות.
נכון.
יש כאלה שהן נובעות מתוך לחץ, אבל יש גם פניות שמקבלים, לאו דווקא בשלוש לפנות בוקר, אבל גם אולי, והן חריגות או... משהו שלא מקבלים מכל יום. יש לך איזה דוגמה ככה שקופצת לך?
אז אני אענה. קודם כל, מבחינתנו כל פנייה היא לגיטימית, אז אנחנו פחות קוראים להן פניות מוזרות. Okay. אבל כן, יש פניות שאנחנו מקבלים שהן הצעות ייעול.
למשל?
אזרחים שפונים ואומרים שיש להם הצעת ייעול איך לפתור את טרור העפיפונים. איך לפתור את בעיית המנהרות בצפון.
שאת זה אתם מקבלים בכתב?
בהחלט. הפניות שלנו שמתקבלות, אז כמובן שיש לנו מוקד טלפוני, שמתקבלות פניות טלפוניות, אבל יש גם מקום לשלוח מיילים, ואנחנו מקבלים פניות כתובות. וכל פנייה כזו נבדקת אפילו יותר לעומק, בגלל שאנחנו יודעים מי הפונה, יכולים להשיב לו כמו שצריך, יכולים להמשיך לעסוק בפנייה יותר לעומק. ופניות כאלה של צורך העניין הן לגיטימיות מבחינתנו, ואנחנו יודעים גם לתת להם את המענה, או לכל, יותר נכון להעביר אותם לגורם הרלוונטי שמוסמך כדי לבחון את הצעת ייעול הזו.
אז אם ניקח את הדוגמה של טרור העפיפונים, שזה דוגמה מעניינת ומדהימה בעיניי, מה אתם עושים עם פנייה כזאת?
היה בחור חביב שפשוט שלח תרשים של איך הוא חושב שצריך לפתור את טרור העפיפונים ולייעל את כיפת ברזל וכל מיני דברים כאלה שפשוט העברנו את זה על הגורם הרלוונטי בצבא, שיבחן את זה.
אתם יודעים איך קרה עם זה משהו?
האמת שאנחנו ברוב ההצעות ייעול, מאחר והשכל לא חונה אצלנו, אנחנו מעבירים את זה לגורמים הרלוונטיים בצבא. יש פניות שמוצאים לנכון לעסוק בהם, יש פניות שנמצאים שהם לא רלוונטיים, אבל לפחות...
הפונה מקבל מענה?
כן, הפונה מקבל מענה, ואנחנו יודעים לחזור אליו ולהגיד לו שהעברנו את הפנייה לגורם הרלוונטי, ואם הוא נמצא לנכון שיש עניין בהצעה שלו, הוא גם ידע להשתמש בזה.
אבל הוא לא מקבל מענה... כן, החלטנו שאנחנו עושים...
לפעמים כן, ולפעמים לא. מאוד תלוי באופן הפנייה ובסוג הצעת ייעול שניתן.
הבנתי. כמה פניות אתם מקבלים בשנה?
אנחנו מקבלים בשנה סדר גודל של 240 אלף פניות. כ-20,000 פניות בכל חודש, שמתוכן סדרי גודל של 85% פניות שמגיעות בטלפון, והיתר זה פניות שמגיעות אלינו באופן כתוב.
כן. זה עומס אדיר.
נכון, זה עומס שהוא גדול, אבל לשמחתי אנחנו מטפלים בפניות שלנו, בטח ובטח בפניות הטלפוניות שהן בדרך כלל מהירות יותר, בצורה מאוד מאוד מהירה.
אנחנו, מה זה מהירה?
אנחנו עומדים היום על זה ש 90% מהפניות שלנו נהנות תוך פחות מ-30 שניות.
את מדברת על להרים את השפורפרת.
כן, להרים את השפורפרת ולענות. חשוב להגיד שמי שעונה זה לא איזשהו מענה שרק לוקח את הטלפון ואומר יחזרו אליך במועד מאוחר יותר. זה ממש רכז שמתמחה בתחום של הפניות, והוא עונה לטלפון ונותן מענה לפונה דוק.
זאת אומרת שאם יש שאלה מה אומרת הפקודה הזאת והזאת, אז הוא פותח את הפקודות,
כן,
ונותן מענה.
חד משמעית, הוא פותח את הפקודות, או באותו רגע מעלה על הקו את גורם המדיניות הרלוונטי, ונותן מענה לפונה מיד. אם הוא מבין, הרכז אצלי, תוך כדי השיחה, שזה משהו קצת יותר מורכב, או שיש איזה משהו שהוא לא יכול באותו רגע לתת מענה, אז או שהוא יפנה את השיחה לבק אופיס שלנו, ששם באמת הם יכולים לטפל בזה בצורה נינוחה יותר ולבדוק, או שאנחנו ניקח את הטלפון לפונה, אנחנו נפתח אצלנו מעקב ואנחנו נבדוק את זה ואנחנו נחזור אליו.
עכשיו, בפניות שלמעשה מצריכות יותר בירור או איזשהו שיח מול מפקדים, יש לכם איזשהו מינימום של זמן או פרק זמן שאתם מגדירים לעצמכם כזמן מענה סביר?
תראו, התפיסה שלנו היא כמובן להחזיר תשובה כמה שיותר מהר, אבל יש פניות שהן פשוטות יחסית, והמענה עלינו באמת מסתכם ברגע לפתוח או לדבר עם איזשהו גורם ולהחזיר תשובה. יש פניות שדורשות בירור מעמיק יותר, קל וחומר אם זה הולך עכשיו לאיזושהי עבודת בחינה מעמיקה יותר. אנחנו, הסטנדרט שלנו מדבר על זה שפניות בעולם החובה יטופלו בטווח של עד 14 יום. עולם החובה, הכוונה חיילים, חיילים בשירות סדיר, חיילי חובה, וכל יתר האוכלוסיות, שזה למעשה כל מי שהוא לא חייל חובה, אז שם בדרך כלל גם הפניות הן קצת יותר מורכבות ודורשות העמקה והרבה פעמים תגובה של יותר מגורם אחד. אז שם אנחנו נענה עד 28 ימים. הימים שאני אומרת הם באמת המקסימום מבחינתנו. אנחנו משתדלים ולרוב גם עומדים בהרבה פחות מזה.
דלית, אני רוצה רגע להגיד לך, יש פה מאזינה שרשמה לנו, גם אני הגשתי הצעת ייעול לטרור האפיפונים, לכן קיבלתי התייחסות תוך שבוע, כל הכבוד. אז אנחנו מקבלים פה אישור מהמאזינים.
יש פידבקים, את אומרת.
כן, יש פידבקים, שמה שאתם אומרות כאן, אכן קורה בשטח. אז זה יפה. אז אני מבינה שיש לכם מעקב למעשה על כל פנייה, גם בכתב, גם בעל פה, נכון. ויש גם מעקב על זמני טיפול, ולכן את יודעת להגיד את הדברים ככה בצורה מאוד מדויקת. אני מניחה שאחד הדברים שמאוד מטרידים או מעסיקים את המאזינים שלנו, זה פניות לגבי טיפול רפואי. איך אתם מטפלים בפניות? הרופא לא נתן לי מענה, לא ראיתי רופא, אני מניחה שיש המון פניות בנושא הזה. איך זה מטופל?
אוקיי, אז קודם כל צריך לומר שגם לחיל הרפואה יש מוקד שלמעשה זה יעודו, והוא נותן מענה לפונים בתחום הרפואה. אבל לא, גם מכיוון שהמוקד שלנו זמין 24/7 והמוקד שלהם לא עובד בכל שעות היום, וגם לפעמים פניות בנושא רפואה מגיעות אלינו, אז קודם כל אנחנו עובדים מול הגורמים הרלוונטיים בחיל הרפואה, יש לנו שם נציגות שאנחנו איתם בקשר ממש יומיומי.
שזה אומר שאתם מעבירים לשם?
זה אומר שאנחנו נעביר אליהם את הפנייה, אבל כמו שאמרתי מקודם, אנחנו נמשיך לעקוב אחריה כדי לוודא שבאמת הפונה מקבל מענה. ולדוגמה, ממש אני אתן אפילו דוגמה מאתמול, החזירו לי מגורמי הרפואה תשובה שהם סגרו את הטיפול מול הפונה, אבל עדיין אני שוחחתי איתה כדי באמת לוודא שהיא מרוצה ושקיבלה את המענה, ושאלתי אותה, את רוצה שאנחנו נמשיך להיות במעקב תוך כדי ההליך הרפואי? או לחילופין, את מכירה את המוקד שלנו, את יודעת איך ליצור איתנו שוב קשר, ובמקרה הזה היא אמרה לא, באמת קיבלתי מענה מצוין, ומבחינתי אתם יכולים לסגור את הפנייה, ואנחנו באמת, יש לנו שם קצה מצוין, ושיתוף פעולה באמת באמת טוב.
אם הזכרנו כבר את שני המוקדים, אז רציתי לעשות את זה בסוף, אבל בואי נגיד את זה כבר עכשיו. איך פונים אליכם?
יש מוקד בצבא, מוקד שאם מתקשרים 4 פעמים אחד, אז למעשה מגיעים למוקד הפניות של צה"ל.
זאת אומרת, אני מרימה עכשיו כל טלפון, או נייד, או נייח, 1111, 4 פעמים.
נכון, את מגיעה
לא למוקד כוכבית, הפניות. לא כוכבית, לא סולמית, נכון, שום
את
דבר.
את מגיעה למוקד הפניות, בתוך מוקד הפניות יש נתב שמפנה למספר מוקדים אחרים בצבא.
שמה הם?
המוקד מיטב, בכל הקשור לנושא בקור, של כן. גיוס. מופת בכל הקשור לנושא של תשלומים, מוקד המילואים, מוקד הרפואה.
כשלמעשה כל המוקדים האלה שדיברנו עליהם יושבים אצלך, או שזה מעביר למקומות אחרים?
הם לא יושבים אצלי, הם כל אחד יושב במקום שלו, אבל הטלפון עצמו הוא בעצם מאגד את כל המוקדים בצבא, ודרך הכוונה היא ש...
שתהיה כתובת
להגיע
אחת.
להגיע למצב שיש באמת כתובת אחת, הפונים מתקשרים, והנתב מפנה אותם למוקד הרלוונטי. אז אצלנו באמת, מי שמתקשר 4 פעמים אחת, שלוחה מספר 5 זה שלוחה של פניות הציבור.
אוקיי, ואם אני לוחצת על שלוחות אחרות, נגיד בנושאי רפואה, אז אני מגיעה בעצם למדור פרח, שהוא זה שעוסק בנושאים הרפואיים, אבל הוא לא תחתייך.
נכון,
זאת אומרת, הוא
לא
תחתייך. עכשיו, אם אני מחייגת 5... לצורך העניין ומגיעה אלייך, ואני עדיין, סתם נגיד מתוך טעות או משהו כזה, לחצתי 5 ואני מגיעה לרכז שלך, ואני עדיין עוסקת בעניינים רפואיים, אז הוא יקבל את הפנייה?
אז אם הגעת אליי מתוך טעות ופשוט תשאלי את הרכז שלי, אז הוא יגיד לך מה הנתב הנכון, ויפנה אותך. לבצע את השיחה פעם נוספת. אבל אם למשל את תגיב ותגידי שאת מתקשה, או שיש לך איזושהי בעיה, או של...
לא קיבלתי שם מענה, לא עונים לי.
או שלא עונים בגלל השעה, ובכל זאת יש משהו שהוא דחוף, אז הרכז שלי יקבל ויטפל בזה, כמובן.
וגם יעביר את זה הלאה אם צריך.
בטח.
שירין, לפני שאנחנו ככה מגיעות לשיר שביקשת, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו ממש לפני החגים, יש פניות שנפוצות... לפני החגים שהם ספציפיות, אולי לחג הפסח או בכלל לחגים, יש דבר כזה?
יש פניות בכלל לאורך השנה בהתאם לתקופה, אז אנחנו רואים פניות שמאפיינות את אותה התקופה.
למשל?
למשל בתקופת גיוסים אנחנו נראה הרבה מאוד פניות שקשורות לתחום הזה, שקשורות לתחום של הגיוס לצה"ל. סביב תקופה של תשלום שכר באותו חודש, אז נראה פניות שקשורות לשכר.
ולפני החגים.
ולפני החגים, אז אנחנו, כמו שאמרתי קודם, עם רוחב הלב, אז אנחנו נקבל פניות או של אנשים שמעוניינים לארח חיילים אצלם בחג, או כאלה שפונים ומבקשים בעצמם לבוא ולהתארח בבסיס עם חיילים ו... לחגוג איתם את
ליל
הסדר.
יש ערוצים, להיכנס?
יש ערוצים מסודרים לכל אחד מהדברים האלה. בנושא של האירוח יש מוקד בודדים שמתכלל, בנושא של להיכנס להתארח. לבסיסים ולהתארח, אז אנחנו מטפלים בזה מול הרבנות. ממש ככה כל מקרה נבדק לגופו, וכל אחד בתחום שלו מחליט מה כן ומה לא. ויש גם ממש שאלות אינפורמטיביות, מה הימים של הדממה, מה החוקים לגבי שחרור של חיילים, חייבים לשחרר לחג הראשון, חייבים לשחרר לחג השני, מותר לסגור את שני החגים, זאת אומרת אנחנו נתקל בכל השאלות האלה בהתאם לתקופה
הספציפית. ובטח שאלות כשרות, אפרופו החמץ.
נכון, עד מתי מותר להכניס חמץ, האם אסור בכלל חמץ, מותר בחדר, אסור בחדר.
הבנתי. שירין, שוב, אני, קודם כל אני רוצה להודות לך שהגעת ושהבאת גם את גלית אלינו. ואני רוצה לשאול אותך, אני יודעת שאת ככה בתחילת תפקיד, מה בחזון שלך, איפה את רואה את התפקיד הזה, את הענף הזה בתום קדנציה?
אז קודם כל אני חייבת לומר שאני לשמחתי מקבלת את התפקיד כבר בצורה מצוינת, גם... הקפצית שהייתה לפניי שבאמת עשתה את התפקיד ביד רמה. הדבר שהכי חשוב לי זה כל נושא של תפיסת השירות. אנחנו באמת מאמינים שהשירות והטיפול באדם הוא ממש כדרך חיים, לא מצטמצמים לתחומים ספציפיים. אנחנו מאמינים שהטיפול בחייל ובכלל במשרתים הוא בכל התחומים, משיבוץ ותנאי שירות ודרך מגורים ומזון ויחס מפקדים וקיום פקודות ונהלים. אז באמת לא סתם כשפונה אלינו מישהו אנחנו אומרים לו תודה על פנייתך, זה לא סתם אמירה, זאת באמת אמירה שאנחנו מאמינים בה, שתודה שהוא פנה אלינו, חשוב לנו ללמוד, חשוב לנו לשמוע, חשוב לנו לשפר, להשתפר. אז מבחינתי באמת לקחת את מה שכבר קיבלתי, כי באמת קיבלתי יחידה מצוינת עם רכזים מאוד מאוד איכותיים, מסורים, מקצועיים, ושבאמת נמצאים שם מתוך אכפתיות ורצון לעזור לפונים, ובאמת רק לקחת, להמשיך את זה קדימה, ושבאמת כולם ידעו שאם יש להם איזשהו צורך הם מוזמנים לפנות אלינו, ואנחנו ניתן להם את המענה הכי מיטבי שאנחנו יכולים.
מצוין. אז אנחנו חוזרים על המספר, על מספר הטלפון, 1111, קל, פשוט, מוזמנים לפנות ולהעלות את הסטטיסטיקה של הפניות של שירין.
כן, אפשר, חשוב רק לומר שאפשר לפנות אלינו גם במייל. כל פנייה שמגיעה אלינו, כל הפניות הכתובות שהן בדרך כלל המורכבות יותר, אני עוברת עליהן באופן אישי, כשהן נפתחות. גלית עוברת עליהן בסיום, באמת מתוך מטרה לראות שאנחנו נותנים טיפול שהוא מקסימלי, וגם בשביל באמת לראות אם יש לנו מגמות או דברים כאלה שחשוב לזהות אותם ולעקוב אחריהם, אז כדי לפנות אלינו במייל, אז למעשה אותו דבר, 4 פעמים, strudelidf.gov.il.
מצוין. זה מגיע אלינו. אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר לאט לאט של שלום חנוך שאת ביקשת לשמוע. אני מניחה שהרציונל היה שלאט לאט את...
ניכנס לתפקיד.
לא, לאט לאט את תעברי על כל הפניות, וכבר קיבלנו פה טיפ, פנייה בכתב, מגיעה לעיונך, להבדיל מפניות בעל פה, והיא מגיעה בסוף גם לביקורת של גלית, אז אם אתם רוצים להיות בטוחים שהפנייה שלכם היא מצוינת, והיא מטופלת כמו שצריך מקצה לקצה, אז יש לכם פה גם את שירין וגם את גלית שנותנות מענה. לאט לאט שלום חנוך. ניב?
כן, אני איתכם, השורים מעולה.
צהריים טובים, ניב. מה שלומך?
צהריים טובים, בסדר גמור, מה שלומך?
מעולה. קודם כל נציג אותך, אתה מנכ"ל עמותת ריסטארט, ותודה נכון. שהצטרפת אלינו בין שלל עיסוקיך.
תודה לכם על ההזדמנות.
ניב, אולי נתחיל בזה שתסביר לנו מהי למעשה העמותה?
בסדר גמור. עמותת ריסטארט זה עמותה שפועלת כבר למעלה מארבע שנים במטרה לעזור לנכי צד לצאת ממעגל הפציעה שהם נכנסו אליו בעקבות האירועים שהם חוו בצבא, הפציעה עצמה, ולחזור לחיים נורמליים, להשתלב בחברה, בעולם התעסוקה ובעולם העשייה, ולהיות פרודקטיביים בחיים שלהם.
אוקיי, איך אתה הגעת למעשה להיות מנכ"ל העמותה? תספר לנו.
יש לנו שלל של פרויקטים בעמותה, אחד מהפרויקטים שלנו נקרא Makers for Heroes. זה אירוע שנתי שאנחנו עושים, בעצם זה פרויקט של חצי שנה אנחנו עושים, שנפרס, שמסתיים ב-C של 3 ימים בשיתוף עם ארגון שנקרא תום. מה שאנחנו עושים בעצם זה מקבצים צוותים של מייקרים, שזה בעצם מהנדסים, מתכנתים, רופאים, פיזיותרפיסטים, מעצבים, בעצם כל אנשים מכל התעשייה שיודעים לעשות ולבנות ומייצרים פתרונות טכנולוגיים ל-20 פצועים שמגיעים אלינו, מהארץ בעיקר, אבל גם מהעולם. ובעצם אני הגעתי לאירוע הראשון של מיקר פויוז לפני 3 שנים, ב-2016, וביקשו ממני, אני הגעתי, הייתי, מהסיפור האישי שלי קצת, אני הגעתי מפציעה בצבא.
זאת אומרת שאתה בעצמך פצוע.
נכון, אני פצוע בעצמי, נפצעתי בצוק איתן, מיירי, קיבלתי כדור ביד וכדור בחזה, ובעצם אחד המגבלות שנותרו, בין שלל המגבלות, אבל אחד היא פונקציונליות של היד, של יד שמאל. הגעתי ב-2016, שאלו אותי מה אני רוצה לעשות, שאני לא יכול, והייתי צריך להחליט על משהו, והחלטתי שאני רוצה לעשות מתח.
אוקיי.
שאני חורה זאת פעולה מאוד בסיסית ופשוטה, אבל תכף אני אספר לכם כמה היא לא. ובעצם אחרי יום של עבודה, כבר עשיתי מתח.
מה זה העבודה הזאת? אתה יכול להסביר? מה כוללת העבודה?
כן, בעצם היו מסביבי 10 אנשי צוות, שבאים מכל התחומים של התעשייה, כמו שהסברתי מקודם. בעצם באירוע מקדים לפני זה, הם הבינו את האתגר, והתחילו לחשוב על רעיונות, ולאורך תקופה מסוימת תכננו, הזמינו ציוד, סרטטו, עשו בדיקות התכנות, לפעמים יש מוצרים שכבר קיימים בשוק, וצריך למצוא דרך להנגיש אותם, כי הם יקרים, או כי פשוט הם לא מתאימים לכל אחד, וכל פציעה היא מאוד ספציפית, במיוחד בצבא, אתה יודע, אתה מקבל רסיס פור, רסיס שם, מספיק שזה סנטימטר שמאלה, זה לא מתאים לכולם. ובעצם אחרי העבודה המקדימה שהם עשו, הגענו לפיק הזה של השלושה ימים, אז זה היה יום אחד כפיילוט, ובנו לי ממש מתקן שהתחבר לי ליד, לאזור הפצוע, בעצם עם איזשהו וב ורקמה, ואפשר לי לעשות מתח אחרי יום אחד.
זאת אומרת שבעצם אתה מקבל פה חליפה לפי מידה. אתה אומר,
ממש.
זה הקושי שלי, ומתגייסים אנשים טובים, בהתנדבות אני מניחה,
נכון.
כדי לפתור את הבעיה.
ממש, ממש אולי, ושתדעי שזה אנשים טובים בהתנדבות, ומה שקורה עם השנים זה שבעצם גם אנחנו התחלנו לגייס, לעשות שותפויות עם כל מיני חברות מהתעשייה, כמו רפאל, אלביט, AT&T, אמדוקס, סטרטסיס, כאילו, ועוד ועוד ועוד, שפשוט באות.
ומציעות
גם את אנשיין, גם את חסות כספית. אני כן רוצה להגיד גם את כל השאר, את ווינד שמגיעים, ואת חברת זינגר שמגיעה כבר שנה שנייה ברציפות. זאת אומרת, מגיעים, נותנים את אנשיין, נותנות חסות כספית כדי לעזור לנו בעלויות של האירוע הזה, מדובר פה באירוע של מעל 400,000 שקל. וככה גם נותנות ימי התנדבות לעובדים שלהם, שיבואו ויעשו רק את זה.
סוג של יום המעשים הטובים בגדול.
כן, רק שבסופו של דבר מדובר גם על 3 ימים, וגם על המון עבודה מקדימה.
כן.
וזה מאוד כיף, כי בסוף זה עוזר לך גם לייצר את הדברים האלה בצורה איכותית. אתה מגיעים אנשים מהתעשייה האווירית, למשל, הכי טובים בעולם בכל התחומים, וזה מה שהם עושים ביום יום שלהם, הם מייצרים דברים.
כן.
ועם הניסיון הזה, ועם הידע, ועם היכולות שלהם, זה מביא את התוצאות להיות הרבה יותר טובות למה שהם יכולו להיות, אם זה סתם. ללא איזושהי הכוונה מסוימת.
אין ספק שזאת ובאמת, פעילות מדהימה.
זאת פעילות מדהימה, ואני אגיד לך משהו, אני דיברתי פה על מתח, אז אני באמת עשיתי מתח אחרי יום אחד, אבל אני חייב להגיד לך שהמתח הוא לא האישו פה. יש פה בעצם שני דברים מיוחדים. הדבר הראשון, לגבי פצועים, בעלי מוגבלויות בכללי ופצועי צהל בפרט. יש פה משהו מאוד יפה, כי אתה עשיתי מתח אחרי יום אחד, וזו הייתה מגבלה שאני הייתי צריך ללמוד לקבל, שאני לא אעשה אותה שוב פעם. אבל מה שהיה כל כך מיוחד היה לא מתח עצמו, אלא פתאום ההבנה הזאת.
תחושת המסוגלות.
לגמרי. דברים שאתה בטוח שאתה לא יכול לעשות, ובעצם עם האנשים הנכונים, בסביבה הנכונה, עם השנייה פרספקטיבה מהצד, ולא מהמקום המרחם, אלא המקום העוצמתי, אתה מבין שיש הרבה דברים שאתה מוותר עליהם ביום יום שלך, והם עדיין אפשריים. זה דבר ראשון. אבל הדבר השני, זה שבעזרת השותפות שלנו עם ארגון תום, שהוא מפיץ מוצרים לבעלי מוגבלויות בעולם, כל המוצרים עולים לפלטפורמה אינטרנטית, וכל אחד בעולם יכול להוריד את התוכנית וליצור את זה לעצמו. ואז בעצם יש פה משהו של תעביר את זה הלאה מאוד מאוד יפה.
יפה. אפרופו העולם, הזכרת ככה באיזה חצי משפט, שלמעשה גם פה בארץ, ב-Makers for Heroes, יש לכם משתתפים מחול. אתה רוצה להרחיב קצת איך אתם מגיעים אליהם, או איך הם מגיעים אליכם יותר נכון?
אז בעצם אנחנו בשנה שעברה הבנו שאנחנו רוצים לעשות משהו יותר גדול. והבנו שאנחנו רוצים להראות פה שני דברים. דבר ראשון זה שישראל עוזרת לפצועים מהעולם. במקום הסברתי, להראות שאנחנו לא עסוקים רק בעצמנו, אלא גם עסוקים באחרים.
אז אתה גם עושה דיפלומטיה. יחסי חוץ.
אני מקווה לעשות, כן. וגם להראות שפציעה היא דבר אוניברסלי. את יודעת, בעצם אנחנו, אני אומר את זה במקום של פצוע צה"ל, אנחנו בטוחים שאנחנו נפצעים, כי אנחנו יש שם את הצבא שלנו, וזה מה שאנחנו עושים ביום יום שלנו, וכולם חיים את הצבא. אבל בעצם יש עוד המון מדינות שלכולם יש צבא, ויש המון פצועים, ואני חושב שבסופו של דבר, אחרי החוויה הזאת של האינטגרציה פה, האינטראקציה פה של הפצועים מהצבאות הזרים עם הפצועים הישראלים, אתה לומד דבר מאוד מאוד מיוחד, שפציעה הוא דבר אוניברסלי. זאת אומרת, הפצוע מצרפת או הפצוע האמריקאי שהגיעו אלינו, ועבדנו איתם ביחד, והיינו איתם במשך שבוע שלם, גילינו בסוף שהפציעה היא מאוד דומה, זאת אומרת, החוויות שמלוות את כולם הן מאוד דומות, האתגרים הם אותם אתגרים, הקשיים הנפשיים, אתה יודע, הפוסט-טראומה, אותו דבר. נפצענו במטרה אחרת לגמרי, אבל בסופו של דבר אנחנו חווים דברים מאוד דומים, וזה משהו מאוד יפה, לדעתי.
בהחלט. אני מבינה שלמעשה המייקתון הקרוב הוא ב-21 למאי, ולכן גם בחרנו להעלות אתכם לשידור עכשיו, מכיוון שזה ממש בקרוב. בוא תגיד לנו מי משתתף במייקתון הקרוב מבחינת משתתפים מחול, כמה אנשים יש.
כן, אז בעצם יש לנו השנה פצוע מצרפת שמגיע ופצוע מאזרבייג'אן. מה שמיוחד בפצוע מאזרבייג'אן שהוא גם מוסלמי. וזו פעם ראשונה שיהיה לנו בעצם גם יהודים, גם מוסלמים וגם נוצרים באותו אירוע. וזה מאוד מיוחד לדעתי.
יפה. כמה משתתפים סך הכל יש מבחינת...
בעצם יש משהו כמו 200 מתנדבים לאורך כל האירוע. ועוד, בעצם הצוותים, הפרויקטים שיש לנו, בעצם 19 פרויקטים, זאת אומרת 19 פצועים שלהם אנחנו נבנה פתרונות.
עכשיו, אנחנו דיברנו בעיקר על פציעות פיזיות, בעיקר בדרך העיניים של הפציעה שלך. מה קורה לגבי פציעות נפשיות או קשיים נפשיים? יש כן. פתרון?
כן, אולי, ואני אשמח גם לספר לך על פתרון שאנחנו עושים, וגם האמת היא אולי לחבר את זה קצת לפעילויות הנוספות שאנחנו עושים בריסטארט,
כן.
אם אני אוכל. בטח. אבל לגבי מייקרס, אנחנו גם בשנה שעברה וגם בשנה... בעצם בשנה שעברה עבדנו על פרויקט גם בנושא של כאב, כאב כרוני, משהו נוירולוגי, פרויקט מאוד מעניין ומגניב, והשנה, וגם על פרויקט בנושא הפוסט-טראומה. הפרויקט של הפוסט-טראומה שעשינו בשנה שעברה בעצם נועד לאפשר לקבל אינדיקציה לפני התקף חרדה או התקף זעם, ולאפשר לאותו בן אדם דרך המדדי גוף שלו, ולאפשר לאותו בן אדם בעצם לעשות פעולות מנע דרך כזה שהוא יקבל התראה מראש כדי לא להגיע לפעולות האלה. כי מה שקורה זה שהעם אנחנו יודעים שאפשר לדעת לפי מדדי גוף לפני שבכלל הבן אדם יודע שזה מגיע. אז זה פרויקט שאנחנו עושים עליו כבר שנה שנייה ברציפות, כי אנחנו פשוט מבינים שיש עוד כל כך הרבה מה לעשות וכל כך הרבה מה לקדם. והמטרה שלנו פה גם היא להוציא את אותו בן אדם עם מוצר שבאמת יהיה איכותי וטוב. ואני כן, אני חושב שיש עוד הרבה דברים שקשורים גם לפוסט-טראומה שאנחנו צריכים להגיע אליהם, אני מקווה שנגיע אליהם בשנים הקרובות, שבאמת דרך האירועים האלה, אתה באמת יכול כל פעם לקחת אתגר, קצת נישה קטנה מאוד, ולפצח אותה, וככה לעזור לאנשים. תראי, בסוף, איתי, הבחור שאיתו אנחנו עושים את הפרויקט, הוא בחור שכבר עובד על הדבר הזה כבר למעלה משנה, רוצה להקים מזה חברה משל עצמו, ולעזור לאנשים אחרים, אתה, זה מדהים, כי אתה לוקח מחצל, מפוסט-טראומה, ובמקום שהוא, אתה יודע, רק יעזור לעצמו, הוא בכלל מחפש איך הוא יעשה את זה ויעזור לאחרים.
כן. מה האתגרים שאתה רואה בפעילות של העמותה, ככה אם אתה מסתכל לטווח הרחוק?
תראי, העמותה שלנו עושה עוד הרבה דברים, אנחנו עושים תוכניות מנטורים שמשולבות ממש אנשים בכירים מהתעשייה, שמגיעים ומתנדבים ועושים בעצם עבודה אישית אחד על אחד עם פצוע שאנחנו, אני אומר משתתף, אני לא אומר פצוע, עם משתתף שאנחנו מחברים אליו, במטרה להגדיר מטרות אישיות ולעבוד על בסיס שבועי כדי להגיע לאות המטרות. זה דבר אחד, כשבמקביל אנחנו נפגשים כל שבועיים, כל התוכנית לסדנאות תוכן, כמו ניהול מסע ומתן, עמידה מול קהל, העברת מסרים, קריאת שפת גוף, שגם נתנו לתת כלים פרקטיים.
רגע, אז בוא נעשה שנייה אחת הפסקה, כי חשוב מה שאמרת פה, זאת אומרת, פצוע צהל, או מישהו ששומע אותנו שזה יכול לסייע לקרוב משפחה שלו, שרוצה לפנות אליכם ולקבל עזרה במנטורינג, או כמובן באמצעות ה-Makers for Heroes, יכול לפנות אליכם ובעצם לקבל מענה גם בסוגיית מנטורינג, גם בסוגיות אחרות?
כן, תראי, אנחנו בסוף, כמו שאמרתי, המטרה שלנו זה לעזור לחבר'ה אלה שנפצעו, לצאת ולחזור לחיים פרודוקטיביים. אני חושב שהלב של העמותה, הוא הרבה מעבר למייקרס פור הירוז, שזה פרויקט מגניב ומדהים שאנחנו עושים אותו, אבל אחת לשנה, כשבעצם ביום-יום אנחנו עובדים באמת על המנטורינג, על סדנאות תוכן, על מרכז ההשמה, למה שעזור להם למצוא עבודות. זאת אומרת, המטרה שלנו פה היא לקחת את
הפרויקט.
כן, אני חייב אפילו לקחת אותך צעד אחד אחורה. חבר'ה שנפצעים בצבא, עוברים תהליך שיקום שלפעמים לא נגמר.
כן.
זה תהליך מאוד ארוך, גם פציעה פיזית, גם פיזיותרפיה, גם ריפוי בעיסוק, אבל בטח ובטח גם פציעה נפשית מאוד, מאוד קשה. והניתוק הזה מהחברה, המקום הזה שאני שונה מאחרים, המקום הזה של הם התקדמו והלכו וטיילו בעולם כשאני הייתי בבית חולים בשיקום, יצר נתק מאוד מאוד גדול. והמטרה שלנו זה דווקא לאחות את הנתק הזה, לצמצם אותו, לגרום לאנשים להרגיש שהם שווים בני שווים, ולא לתת להם להישאר במקום הזה שהם מרגישים שונים, שמרגישים אחרים, שמרגישים שהם לא יודעים לאן הם רוצים ללכת, בגלל שהם רוצים, אתם יצאו מתווית ישראלית, מה קורה במדינה שלנו היום? אתה מתגייס לצבא, אתה משתחרר, עושה טיול אחרי צבא, מתחיל לימודים, ומתחיל את הקריירה ואת החיים שלך. וכשאתה נפצע, אתה בעצם הולך ל...
אתה נעצר באיזושהי נקודה.
כן, אתה עושה שיקום, שיקום פיזי, שיקום נפשי, הוא לפעמים לא נגמר, אגב. אני חושב שרוב הפצועים היום עדיין נמצאים בתהליך של שיקום, גם אם פצעו לפני 20 שנה.
כן.
כי זה משהו שהוא מתמשך.
כן.
ובעצם מה המקום הזה יותר? אתה יודע, זה את ההבדלה הגדולה הזאת. אנחנו רוצים לצמצם את הפער הזה, אנחנו רוצים להביא את האנשים שמגיעים אלינו למקום שבו מבינים שהם בדיוק ההפך הוא הנכון. דווקא הדברים שהם חוו והקושי שהם עברו, הקשיים שהם עברו, זה דברים שדווקא יאפשרו להם להיות גם מנהיגים, גם להוביל תהליכים. זאת אומרת, הפרספקטיבה של אדם שנפצע וחווה חוויה כזאת עוצמתית וקשה אל מול אדם שלו, דווקא יכולה לתת לו הרבה הרבה יתרונות במקומות שונים. ואנחנו רוצים דווקא להבליט את הדברים האלה.
אתה תרצה לתת לנו דרכי התקשרות עם העמותה כדי שאפשר לפנות אליכם?
קודם כל בשמחה אפשר להיכנס לאתר שלנו ב-restartglobal.org
ולפנות ולבקש עזרה?
גם העמוד של ריסטארט בפייסבוק אפשר למצוא אותו ולפנות אלינו, אנחנו תמיד פנויים ונשמח לעזור לכמה שיותר, אנחנו עובדים תמיד צמוד, אנחנו מכירים את רוב נכי צה"ל, אבל תמיד לא מזיק שאנשים פונים אלינו עוד פעם ומגיעים אלינו.
מצוין. יש תנאים לקבלה במרכאות, או שכל פונה מתקבל בזרועות פתוחות?
מבחינתנו כל פונה שהוא נפצע בצבא ומוכר על ידי משרד הביטחון, או בתהליכים של הכרה מול משרד הביטחון, אז הוא פצוע בינינו ויכול להשתתף בפעילות.
אוקיי. אז ניב, שוב תודה רבה שהתפנית לשוחח איתנו, ונאחל בריאות והמשך הצלחה לעמותה, וחג שמח, ונשמע את השיר שביקשת לשמוע, אין קץ לילדות של ברי סחרוף. המשך
צהריים טובים.
תודה רבה, אולי. ביי להתראות.
ביי, ביי להתראות, תודה.
אנחנו לא נצליח לשמוע את השיר היפה הזה עד הסוף, כי אנחנו צריכים להיערך לסיום. אנחנו נאמר שאפרופו פניות של הציבור, אז הגיעו אלינו שתי פניות במהלך שידור שלא הספקנו לדבר עליהם, שאר הפניות ככה הצלחנו להכניס את הנושאים בין לבין בלי שתרגישו, ויש שתי פניות שלמעשה אנחנו מעבירים פה לטיפולן המסור של שירין וגלית, וזה סוגיות שמצריכות בדיקה, ומפאת קוצר הזמן אנחנו לא החלטנו לא להיכנס לנושא, והן יטפלו ישירות ויחזירו מענה לפונים, שזה בעצם, זאת בעצם המטרה שלנו, ואנחנו למעשה מסיימים כאן תוכנית של כי אני חייל, יום שני הבא, 22 לאפריל, זה חול המועד פסח, לא תהיה תוכנית, תהנו, תחגיגו, תנפשו כל החיילים. אנחנו ניפגש ב-29 לאפריל עם תוכנית שתוקדש לגיוס צעירים שמתמודדים עם מחלות ועם קשיים, והצבא מגייס אותם אחרי שהם התמודדו עם מחלה קשה. תהיה כאן נציגת צהל שמסייעת בנושא הזה, ונציגה של גדולים מהחיים, שהיא עמותה שמסייעת לילדים חולי סרטן, תוכנית מרגשת ומעניינת. ואחרינו תהיה כאן דוקטור חיננית לויפר פלד, עם התוכנית שלה נפגשים מחוץ לקופסה. ועד לפגישתנו הבאה, שיהיה לכולנו פסח אביבי וכשר ושמח, ותודה לאורחות שלי באולפן שהגיעו לארח לי חברה ולספר לכולכם על כל הטוב הזה שהן מסייעות מול הציבור. ושיהיה לנו המשך יום מקסים, ואנחנו נסיים עם מתי כספי, ברית עולם. נשתמע.